מה שהפילוסוף אומר, כפי שרבנו יהודה הנביא מביא אותו, ככה תעשה הנפש דומה למלאך. מה זאת אומרת? ככה. על פי ההדרכה של הפילוסופים לזיכוך השכל האנושי, ואז הנפש תעשה דומה למלאך. ואז הוא אומר, אחרי כן, הוא אומר, היא תעשה רק את הדברים השלמים ביותר, בזמנים הנכונים ביותר, בדרכים הטובות ביותר. אמרנו שגם אנחנו משתמשים במושג הזה, לא גם אנחנו, הם מקור כל התרבות הרוחנית בעולם זה עם ישראל. והשורשים של עם ישראל, השורשים הרוחניים של עם ישראל, עד אדם הראשון. אבל, אז אמרנו שיש בגמרא, ראינו בגמרא, בחגיגה, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. אז אנחנו רואים את המושג הזה, אם הרב דומה למלאך השם צבאות. אז ראינו שהרמב״ם אומר, מה הכוונה דומה למלאך השם צבאות? דומה למלאך השם צבאות, הסביר הרמב״ם בפרקי אבות, שהכוונה היא שלם, בשלמות של המעלות ההגיוניות, והמעלות המידותיות. וזה מה שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאות. דעת, הוא אומר, זה שלמות המעלות ההגיוניות, שלמות הידיעות, ידיעות אמיתיות. ותורה יבקשו מפיהו, הרב אומר שמפיהו זה בא לומר שלמות המידות. עוד פעם בשיחה אישית, אז הרב צבי יהודה אמר לי, כך אמר הגדרה כזו, אני זוכר, שאצל גדולי ישראל היו הבחנות בין גדולים לפי שלמות הדיבור שלהם, נקיות הדיבור, שלמות הדיבור. מה שהאור החיים הקדוש אומר, שאדם שלומד תורה צריך מאוד מאוד לשמור על פיו. הרי אתה מדבר דברי תורה בפה שלך. אתה מוציא מהפה דברי תורה קדושים, עליונים, אז צריך לשמור שהפה יהיה ראוי לזה. זה ביטוי שם של האור החיים הקדוש, הוא אומר שהפה של אדם העוסק בתורה הוא כמו כלי שרת. ופגימה כלשהי פוסלת בהם, פוגמת אותם. שאדם צריך, אדם שעוסק בתורה באופן מיוחד, לשמור על נקיות הדיבור, שלמות הדיבור. אני חושב שכבר דיברנו על זה, שהאדם נקרא אדם המדבר, ששלמות האדם היא בדיבור. משום שהמחשבה היא רוחנית, היא עליונה, היא מלאכית, שייכת לעולם המלאכים, עולם המחשבות. והמעשים הם שייכים לגוף, המציאות החומרית. אז יש העולם השמיימי, נקרא לזה המלאכי, ויש העולם הארצי, החומרי, ויש האדם. האדם הוא מחבר שמיים וארץ. הוא קושר שמיים וארץ. והוא מחבר אותם בפה, בדיבור. הדיבור הוא חיבור של שמיים וארץ. הדיבור מתחיל במחשבה, והדיבור עצמו הוא כבר בעצם מעשה. מה שהגמרא דנה, האם לאו, למשל, שלא תענה ברעך את שקר, שזה בדיבור, האם זה לאו שיש בו מעשה, או לאו שאין בו מעשה? דיבור זה דבר שהוא של מעשה, או שזה רוחני. כלומר, הדיבור שהוא נמצא בין הראש לבין הגוף. השכל הדברי, המהר"ל אומר בעצם הדיבור בגרון, קורא בגרון. אז הוא המחבר שבין הראש לבין הגוף. לאן הוא שייך? הוא שייך למעלה או שייך למטה? או שהוא השילוב של שניהם, הוא החיבור. הדיבור הוא החיבור של הגוף והנשמה. אז לכן האדם נקרא האדם המדבר. המעלה המיוחדת של האדם היא נבחנת בדיבור. בדיבור. לא כמו שהפילוסוף אומר, הכל בשכל, 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 בשכל. אנחנו אומרים לא. מעלת האדם בחיבור של הצד הרוחני העליון שבו עם הצד הגשמי, הגופני והדיבור. ולכן תלמוד תורה כנגד כולם, מצוות עשה של הדיבור, מצוות עשה הגדולה, שמה אומרת אדם, כתוב אדם לעמל יולד. אדם נברא לעמל. לא נברנו בשביל שנתבטל כאן בעולם, שב על כיסא נוח. לא נברנו בשביל לשבת על כיסא נוח. מותר לפעמים קצת לשבת על כיסא נוח גם. אבל לא נברנו בשביל זה. אדם לעמל יולד. לאיזה עמל? כשהוא אומר, כי אחף עליו פיהו, ואומר לעמל פה. אותה נקודה. המבחן של האדם בדיבור. תלמוד תורה כנגד כולם. ולאידך גיסא, לשון הרע, רכילות, וכיוצא בזה כנגד כולם. שקול כעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. לשון הרע ורכילות. מבחן האדם בדיבור. אז הרמב״ם אומר, שהפסוק אומר, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבאותו. אז הוא אומר, דעת זה השלמות השכלית, ההגיונית, וגם היא באה דרך הדיבור אל אחרים, ושפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו שלמות המידות, תיקון המידות. וזה נקרא מלאך השם צבאות, כי מלאך השם צבאות הוא פירושו של דבר שהוא מושלם בשני הצדדים. כך הרמב״ם מגדיר, זה מה שראינו בסוף השיעור הקודם, שכך הרמב״ם מגדיר בפרק רביעי, מסכת אבות. ארבע מידות, במשנה ארבע מידות בהולכי בית המדרש. רציתי להקריא פה עוד קצת מהרמב״ם בהקדמה למסכת אבות, כפי שהיא מפורסמת בשמה שמונה פרקים. ספר שמונה פרקים לרמב״ם, ספר חשוב מאוד מאוד. סודי מאוד מאוד. באמת הרב צבי יהודה היה מלמד 8 פרקים לפני הכוזרי. לפני כוזרי. 8 פרקים זה הדרכה של הרמב״ם קודם כל על המודעות להכרח וחיוב האדם לתקן את מידותיו. צריכה להיות מודעות לזה. הרמב״ם אומר, כמו שאדם הולך לרופא, כשהוא רואה שמשהו לא בסדר, הוא מרגיש שהוא לא בסדר, אז הוא הולך לרופא, לא מזניח את עצמו. כך גם אדם בנפש צריך להרגיש, צריך להכיר, צריכה להיות מודעות לזה שהאדם יש בו מידות שונות, תכונות שונות, צדדים שונים של קווי אופי שבאים לידי ביטוי ביחסים שלו בינו לבין חבריו, בינו לבין משפחתו וכיוצא בזה. צריכה להיות מודעות לזה, וחובה והכרח של תיקון. הרמב״ם אומר פה באמצע פרק רביעי משמונה פרקים, אומר, כמו שאדם הבקי במלאכת הרפואה, שהזכרנו, אם ראה שמזגון השתנה שינוי מועט, לא יתעלם מכך ולא יניח את המחלה להתחזק בו עד שיצטרך לריפוי חזק ותכלית. לא ייתן לעצמו להידרדר, ואחר כך כבר יצטרך רפואות דרסטיות ביותר. וכן אם ידע שאיזה עבר מעברי גופו חלוש, שומר עליו תמיד, מתרחק מדברים המזיקים לו, מבקש מה שיועיל לו, כדי שיברי אותו העבר, יש לו יוסיף חולשה. ככה האדם השלם ראוי לו לבקר מידותיו תמיד. הדרכה של הרמב״ם, חשוב לזכור את זה, לדעת את זה. הדרכה של הרמב״ם, מי לנו גדול, גדול המורים, לא רק מורה נבוכים, גם אלה שהם לא נבוכים. הרמב״ם הוא המורה הגדול ביותר של כלל ישראל. כך האדם השלם ראוי לו לבקר מידותיו תמיד, וישקול מעשיו, ויבחן תכונות נפשו יום יום. שומעים את הרמב״ם? כל יום אני צריך לעשות ביקורת פנימית. זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל לעשות ברור כזה, ביקורת כזו, וגם להתמיד בזה יום יום. אבל זה הדרכה של הרמב״ם. צריך לשים לב שהרמב״ם אומר, לפני כן הוא אומר, כמו שהאדם הבקי במלאכת הרפואה. אז אם הוא בקי במלאכת הרפואה, אז הוא יודע למה לשים לב, מה לא בסדר אצלו עצמו. אז כך הוא אומר אחר כך, כך האדם השלם ראוי לו לבקר מידותיו תמיד. האדם השלם, אז אם הוא שלם, מה הוא צריך לבקר? מה הפילוסופים? הוא כבר שלם. כמו שהמהר"ל אומר, המהר"ל בתחילת תפארת ישראל, המהר"ל אומר, אין מושג כזה ביהדות, אין מושג כזה אדם שלם. תכף נראה שהרמב״ם אומר, אין אדם שלם, אין דבר כזה. מי הוא האדם השלם? מי שיש בו שאיפה לשלמות. מי ששואף להשלים את עצמו. מי שלא מוכן להישאר כמו שהוא. רובה דרובה של האנשים לא פשוט. נוח להם במה שהם. כמו שהוא, ככה. חי עם ההרגלים שלו, ורובה דרובה דרובה. דיינשי, ההרגל שולט, מתרגלים לאיזה נורמה של חיים, לרמת חיים מסוימת רוחנית, בדשמיות זה לא ככה, כל הזמן שואפים להתקדם, מי שיש לו מכונית 75, רוצה 80, מי שיש לו 80, 90, מי שזה, רוצה זה, כל הזמן בבית כזה, רוצים בית כזה, במכונה כזו, רוצים מכונה כזו, צריכים להתקדם בחיים, צריכים להתקדם, לא, מה, תמיד נשאר אותו הדבר, תמיד נשאר עם הגרוטאות, צריכים להתקדם. מה עם הנפש? מה עם האדם עצמו? מה עם האישיות? שמה לא. בדברים החיצוניים אנחנו מרגישים את הצורך לשנות, להתקדם. אבל עיקר האדם, בפנימיותו, בתכונותיו, כאן המבחן, וזה לא פשוט. זה לא פשוט. גם זה לא פשוט. פעם אני זוכר רשע של הרב ישראלי, זכר צדיק לברכה, אחד מגדולי ישראל בדור האחרון, רב שאול ישראל, הוא אמר שלפעמים אנחנו מזדעזעים, ודיבר על איזה סיבות שהוא דיבר את זה, ודיבר ואמר, דבר על תלמידי חכמים, לא על, לא מדבר על אנשים, מה שנקרא, בעלי בתים, דבר על תלמידי חכמים. הוא אומר, לפעמים, אנחנו רואים תלמיד חכם גדול, יש לו מעמד חשוב מאוד, ואנחנו משתוממים על המידות שלו. מה? פתאום איזה מתגלות מידות שזה... לפעמים זה קורה. יש כאלה תופעות. זה קשור גם להמשך פה. אני אומר, איך באמת זה יכול להיות? איך קורה דבר כזה? אז הוא אמר, אני אגיד לכם איך זה קורה. כי כשבחור נמצא בישיבה, אז הרם אומר לו, צריך ללמוד 8 פרקים, צריך ללמוד מסילת ישרים, צריך ללמוד חובות הלבבות, צריך ללמוד מוסר אביך. יש ספרי מוסר של גדולי ישראל, שחצובים מתוכיותה של התורה, להדרכות, איך באדם מודע לזה, שהוא בא מבחוץ, רוצה להיכנס לתוך עולם של תורה, הוא צריך לשנות את עצמו, הוא צריך לעבוד על עצמו, לתקן את עצמו. אחר כך כבר אדם נהיה אברך, הוא כבר בכולל רבנים, דיינים, יש לו מבחנים, יורי דעה, יש לו מבחנים בחושן משפט, אין לו זמן בשביל הדברים הקטנים האלה, הוא עסוק עכשיו. אבל בכל זאת, גם שם יש עוד ראש כולל, אומר לו לפעמים, אולי, אני מקווה ככה, שאסור לך להזניח את עצמך בתחום הפנימי, הרוחני והמידותי, וזה שני תחומים, תחום של בניין האמונה ולימוד האמונה ולימוד מוסר, צריך להמשיך הלאה, צריך להתקדם. טוב, אבל אחר כך אדם כבר נהיה רב, נהיה רב. הוא עסוק ויש לו מלא שאלות ושואלים אותו שאלות מפה ומשם ואולי מכל העולם. אין לו זמן לעסוק בדברים האלה. ואין דבר כזה. אני אומר לכם מה ששמעתי מהרב ישראלי, זכר צדיק לברכה. מי שלא עוסק בדברים האלה, כמו שהרמב"ם אומר, יבחון תכונות נפשו יום יום, לא, הרמב״ם לא אומר בשיעור א', בשיעור ב', בשיעור ג', בשיעור 100. יום יום אדם צריך לבחון את עצמו ולשים לב, לשים לב למצבו הרוחני. וכל זמן שיראה נפשו נוטה כלפי קצה מן הקצוות, הרמב״ם כאן מסביר שיש מידות קיצוניות לכאן או לכאן. כן? שלא אומר, יש אחד פחדן משהו נוראי, מכל דבר הוא מפחד. יש אחד אחר, לא אכפת לו מכלום. או עכשיו תגיד לו ללכת פה לג'ילזון, הולך לג'ילזון, אין לו בעיה. אז הרמב"ם אומר, קצוות של מידות, זה לא נורמלי. גם צריך להיות בדרך המיצוע. גם הרמב"ם אומר, יש מידות, שאם תלך בדרך המיצוע, אז אתה תנטה לכיוון מסוים. למשל, הוא אומר על הדבר הזה, אדם יש לו, הרמב״ם אומר, אדם יש לו נטייה לפחד. יש לאדם נטייה טבעית לפחד. זה הדאגה לעצמו, השמירה על עצמו, החשש על עצמו, שאדם תהיה לפחד. ולכן בתכונה הזו, שבין מסירת עצמו לסכנות באופן מופקר או פחדנות, אז הדרך האמצעית היא דרך הגבורה עם נטייה ליתר, דרך אומץ לב אולי, אז נטייה יותר לגבורה. כן, אז הרמב"ם מפרט הרבה הרבה מידות. הרמב"ם אומר, יש אחד קמצן. הרמב"ם נותן דוגמה, קמצן, אם הוא צריך לקנות משהו לבית, הוא נהיה חולה מזה. עד כדי כך שאם צריכים לחם, מה, אולי עוד יש פרוסה, אולי יש עוד משהו, אולי עוד אפשר, לא בגלל שבאמת צריך, לא צריכים סתם לבזבז, אלא הוא לא מסוגל להוציא, הוא לא מסוגל להוציא משהו מתוך עצמו. לתת לאחרים, בכלל זה קטסטרופה. ויש אחד אחר, איך שהוא מקבל משכורת, ישר הולך, לוקח את החבר'ה שלו, בואו למסעדה, בואו נרביץ איזו ארוחה טובה, נאכל, בואו נהנה קצת, מוציא את כל... פזרן! קמצן, פזרן. לעומת זאת, המידה האמצעית, נדיב. נדיב, אדם שהוא נותן בשמחה, אבל עם חשבון, לפי חשבון מסוים. אז כך, ועוד ועוד ועוד, הרמב״ם מעריך בזה, הרבה הרבה מידות שבאדם, צריך לבחון את עצמו לכאן, אם הוא נוטה לכאן או נוטה לכאן. לא ניכנס לזה עכשיו, אנחנו לא עומדים 8 פרקים, ורק את הנקודה הזו. אם יראה נפשו נוטה כלפי קצה מן הקצוות, יחיש את הריפוי, ואל יניח לתכונות הרעות להתחזק בחוזרו על המעשה הרע כמה פעמים כמו שבארנו. וכן, ישים נגד עיניו את המידה הגרועה שבו, לברר לעצמו, במה אני חושב שאני חלש. ואין דבר כזה שאדם לא חלש במשהו. אין דבר כזה. אם אין, סימן שהוא לא בודק את עצמו נכון. אין אדם שהוא לא חלש במשהו. ישים נגד עיניו את המידה הגרועה שבו, וישתדל לרפותה תמיד כמו שהקדמנו. אומר הרמב״ם, כיוון שעל כל פנים יש לכל אדם מגרעות. כמו שאמרנו, אין אדם שלם, אין דבר כזה. יש אדם משתלם. יש אדם ששואף אל שלמות, זה האדם השלם, שלא מזניח את עצמו. ואז הוא מביא שדווקא הפילוסופים באמת ככה אומרים, שקשה ורחוק שימצא מישהו מטבעו מעוטד לכל המעלות המידותיות וההגיוניות. הוא מביא שככה הפילוסופים. קשה ורחוק. אבל יש. מי זה היש? כן, כמו שראינו, הרמס, אקסקלביוס, סוקרטס, אפלטון, אריסטו, הם וכל הדומים להם, כל הפילוסופים, הם המושלמים. ואנחנו אומרים, אין מושלמים. אין מושלם. הרמב"ם אומר, אבל ספרי הנביאים, הרי דבר זה בהם הרבה. אמר, בפסוק מאיוב, הם בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. אז אני אומר על דרך מה שלמדנו, הם בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו, אותם אלה שנקראים דומים למלאך השם צבאות, גם בהם יש חיסרון. מה זה ישים תהולה? זה יש פירוש תהולה מלשון הוללות. אז מה הכוונה? מלאכיו יש בהם הוללות. שאסביר מלאכים, או שאסביר אדם הדומה למלאך השם צבאות. הכוונה היא מצבים של חוסר שיקול דעת. חוסר שיקול דעת, נכון. כאין מה שאצל אנשים אחרים זה נקרא הוללות. בכלל, תאומית, אבל אדם גדול נבחן גם בנקודות מסוימות שהן בבחינה כזו. ורש"י מסביר תהולה מלשון אור, הילה, אור. אז אין בעבדיו לא יאמין, לא יאמין, כוונה כאילו לא יאמין, כאילו בעיניים עצומות, ובמלאכיו ישים תהולה, כלומר, אם יסביר שתהולה זה אור, אז הלא מתייחס גם לזה, הם בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו נמשך הלא, לא ישים תהולה, כלומר, לא ייתן להם אור בצורה מלאה ושלמה, משום שיש חיסרון. וכן הוא אומר, מה יצדק ילוד אישה? הוא אמר, אדם צריך תמיד לזכור, ילוד אישה. מה זה ילוד אישה? כמו שהגמרא אומרת שמשה רבנו עלה למרום, רצו מלאכי השרת לשורפו, אמרו, מה לי ילוד אישה בינינו? ילוד אישה, הכוונה, נולד מתוך מציאות חומרית, מתוך החומר, מתוך מציאות החומר. ושלמה אמר בהחלט, אומר שלמה אמר בהחלט, בצורה מוחלטת, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין דבר כזה. אין מי שלא חטא. והמהר"ל מסביר בתחילת בראשית, מהר"ל בגור אריה אומר, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. המציאות שלנו שאנחנו בארץ, שאנחנו כולנו חומריים, כולנו קשורים בסופו של דבר כך או אחרת אל החומר, וממילא שייכים לחטא. ואתה יודע כי אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו עליו השלום, הוא אדון הנביאים, אדון הראשונים והאחרונים, כבר אמר לו השם יתעלה, יען לא האמנתם בי להקדישני. ראש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה ואהרון חטאתם. על אשר מריתם את פי, על אשר לא קידשתם, וחטאו עליו השלום היה שנטע כלפי אחת משתי הקצוות ממעלה אחת מן המעלות המידותיות והיא המתינות. כאשר נטע כלפי הכעס, איבד את המתינות ונטע לתגובה של כעס כלפי העם באומרו שימון האמורים, מחה השם בו שאיש כמו יכעס בפני קהל ישראל במקום שאין הכעס ראוי בו. הרמב״ם אומר, משמע כאילו, כעס, אז ודאי שמידה רעה, מידה רעה, כעס הקיצוני. אבל יש מצב, אדם נכשל בכעס בתוך ביתו, זה לא טוב, זה ודאי לא שלם. אבל כאן משה רבנו הרמב"ם מדגיש, כעס בפני קהל ישראל, במקום שאין הכעס ראוי בו. כגון זה ביחס לאותו האדם, חילול השם. אמר אצל משה רבנו, זה כבר יצא מגדר של פגם של מידה מסוימת, וזה עלה לגדר חמור ביותר שבתורה של חילול השם. למה? לפי שכל תנועותיו ודבריו, כולם למדים מהם. משה רבנו הוא דמות מופתית שכל עם ישראל עומד ממנו, וכשהוא נכשל, זה גדר של חילול השם. אז כן, אז אנחנו רואים שגם האדם השלם שבשלמים, משה רבנו, האדם השלם שבשלמים, בכל זאת התורה מציינת בו כישלום. זה בניגוד מוחלט למה שהם אומרים פה הפילוסופים, כאילו... ממשיך הלאה. אנחנו ממשיכים בסוף העמוד, עמוד ג' למטה. דורשהו איפה? את מי תדרוש? דורשהו. אנחנו אומרים כל יום, דרשו השם בהימצאו, ראו בי אותו קרוב, בקשו פניו תמיד, בשעת השם. מה הפילוסוף אומר? דורשהו איפה? השכל הפועל, משהו כזה, אמרנו, לא מובנת בכלל המציאות הזו, אצל במושגים הפילוסופיים, מה זה השכל הפועל? דורשהו איפה? מה הכוונה דורשהו איפה? בקש לך ידיעת דברים על אמיתתם. חפש את האמת. למען יהיה שכלך אתה פועל, לא נפעל. כלומר, כמו שהוא אמר מקודם, תדבק בשכל הפועל. ומת השכל הנפעל, אמרנו, שכל הנפעל זה השכל שבאדם, שהוא שכל שנפעל על ידי המציאות החומרית, על ידי חולשות של גוף, של חומר, של תאוות, של יצרים, של סביבה, של חברה, מושפע מכל מיני דברים. זה נפעל, זה שכל נפעל. אז שכל נפעל לא יכול להגיע אל האמת. תדבק בשכל הפועל, תגיע אל האמת. ותדבק בדרך הישרים במידות ובמעשים. תדבק באנשים הישרים. מי זה האנשים הישרים? אלה בעלי המידות הטובות. תדבק בהם. טוב, זה דבר יפה מאוד, זה נכון, זה אמיתי. שמצוות עשה, רמב"ם מונה מצוות עשה, מצוות עשה חמישית במצוות עשה של הרמב"ם. הרמב"ם אומר, ידבק בחכמים ובתלמידיהם כדי ללמוד מהם מדעותיהם ומידותיהם ומעשיהם. אז יפה מאוד. כן. השאלה היא, מי זה הישרים של הפילוסוף? אבל, ותדבק בדרך הישרים במידות ובמעשים, כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת. ויעוררו לך לדבוק בעיון ולהידמות לשכל הפועל ההוא. אז כאן עוד נקודה מובלעת, תדבק בדרך הישרים במידות ובמעשים. ביטוי ישרים. האבות, האבות נקראים ישרים. נכון? כתוב ככה שבלעם אומר, תמות נפשי, מות ישרים. מי זה ישרים? אלה האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אז הנציב מסביר בהקדמה לעמק דבר, שהייתה בהם ישרות של מידות. אז בסדר. על מה הוא אומר? כי הם יהיו לך לעזר בהכרת האמת. מה משמעות הדברים? שאין ערך אמיתי מצד עצמו למידות טובות שבאדם. אלא המידות הטובות הם אמצעי לזה שהשכל יהיה יותר מזוכח ויוכל להשיג יותר אמת. המטרה היא השכל. המידות זה עזר כדי להגיע אל השכל הפועל. נראה עוד כמה שורות. אז תעלנה בידך מידות ההסתפקות והענווה והכניעה, כל מידה טובה, מידות חשובות מאוד, ואיתן הערצת הסיבה הראשונה, שתעריצנה לא למען תכוננך רצון ותסיר מעליך קצפה. למה לא למען תכוננך רצון? כי הוא כבר אמר מקודם שאין כלום. מה זה הסיבה הראשונה? אתה בכלל מה זה הסיבה הראשונה? הרי האדם, העולם הוא קדמון, ואין בכלל שום דבר, ואין דבר כזה שאלוקים מכיר אותך ויודע אותך ושומע אותך וכלום, שום דבר לא קיים. אז לא למען תכונן לך רצון, תסיר מעליך, כי אם למען תוכל להידמות לשכל הפועל. לבחור תמיד באמת, לתת לכל דבר את תאריו הראויים לו, ולראות כל דבר כמו שהוא באמת, כי כל אלה הם מתכונות השכל. באמת מילים יפות מאוד ונכונות מאוד. אדם צריך להידבק באמת. הרמב״ם אומר, אדם צריך לשאוף אל האמת. השאלה היא מהי האמת? השאלה היא על איזה אמת הוא מדבר כאן? לבחור תמיד באמת. איזה אמת? האמת של השכל האנושי? וכי השכל האנושי מסוגל להגיע אל האמת מחמת עצמו? הרי כל המחשבה הזאת שכאילו יש אדם מושלם בתכלית השלמות, וממילא הוא מגיע אל האמת, שלול, שלול מיסודו. אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. מהי האמת? איך הרב זצ"ל אומר, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אנחנו מברכים על כל מצווה ומצווה. אשר קידשנו במצוותיו, דווקא במצוותיו. הוא אומר, בסוף עולת ראייה חלק א', ברכת נרות חנוכה. הוא אומר, הרי איננו תחו. ולא נוכל להכיר את האמת. מי זה שיוכל להגיד שהוא יודע את האמת, או איך דבקים באמת המוחלטת האלוקית? רק מצוות השם. רק הציווי האלוקי שבתורה. רק האמת כפי שהיא מתגלית בתורה. וכפי מה שאנחנו זוכים לעסוק בתורה, ללמוד תורה, ולהתכוון להגיע אל האמת שבתורה. לכוון את עצמנו אל האמת האלוקית, להתקשר באמת האלוקית, כולי ואולי שנזכה באמת להגיע אל האמת. אבל אצל הפילוסוף, על איזה אמת הוא מדבר? אמת של שכל אנושי? שכל אנושי יכול ללכת לכיוונים הפוכים לגמרי מן האמת, והוא בטוח שהוא הולך באמת. האמת היא רק האמת האלוקית של אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים.